Freigang Rav Rabotai, Shiro Zenimsar, Lilinishmat Rav Chosid, Rav Yisrael Tzvi, Ben Rav Yitzadok, Rav Chosid, Rav Shloima, Ben Rav Zev Duvid. אנחנו ממשיכים את השיעור שהתחלנו בגדר ספק דאורייתא לכולא מן התורה, שיטת הרמב״ם. שהשמטת הביא ראיה לשיטת הרמב״ם, שיטת הרשב"א והר"ן, שהספקות אסורים מן התורה מסוגיית הגמרא בבבא מציעא. הגמרא שם שואלת במה שנאמר שהספקות נכנסים לדיר לתסר, באילו ספקות מדובר? מה הכוונה שהספקות נכנסים לדיר כדי לקחת מהם עשר בהמה? באילו ספקות מדובר? אילם בספק בכורות. אם מדובר בספק בכורות, כגון בהמה שילדה, ואין ידועים כבר בקרה מקודם או לאו, אנחנו לא יודעים אם זה בכור או לא. אין לפרש כך, שראה לעניין מעשר בהמה, נאמר יהיה קדוש, ודורשים יהיה קדוש ולא שכבר הקדוש. מכאן שבחור פטור ממעשר, כיוון שהוא כבר קדוש בקדושת בחורה, ולפי שבחור ודאי פטור מן המעשר, ממילא שגם ספק בחור פטור. שלגבי מעשר יש דין מיוחד שאין ממעשרים אלא בהמה החייבת, בוודאי ולא מספק. כתובה עשירי, משמע עשירי ודאי ולא עשירי ספק. ומסיקה הגמרא שמדבר בספק פדיון פטר חמור. דהיינו שהיה לו ספק פטר חמור, הוא פדה אותו בשה, שאינו צריך לתת השה לכהן, שאולי החמור פטור והמוסים מחברו עליו ראיה. וכמה שמלן במשנה, שאין על השה הוא שום קדושה, ונכנס עם שער צונו להתעשר. עד כאן דברי הגמרא. מסיק השב שמעתת, שאם נאמר כדברי הרם ספק דאורייתא מותר, אם כן ספק בכור מותר מן התורה בגיזה ועבודה ונחשב לחולין גמורים. ואם כך אפשר לפרש את הברייתא שהספקות נכנסים מדיר להתעשר, שהכוונה לספק בכור, שמכיוון שספק בכור מותר בגזעה ועבודה ואין עליו שום קדושה, לכן לא נפטר מטעם יהיה קדוש ולא שכבר קדוש, כי מכירים בספק. ואם כן קשה לדברי הרמב״ם, למה דחתה הגמרא במציע שאין להעמיד את הברייתא בספק בכור? לפי הרמב״ם אפשר בהחלט להעמיד בספק בכור, כי ספק בכור הוא לא כבר קדוש. לכאורה אפשר היה לדחות, שאפילו לשיטת הרמב״ם הגמרא צודקת במסקנה שלה שאין להעמיד את הברייתא בספק בכור, שהרי אף על פי שמותר הוא, בגיזה ועבודה, בכל זאת לא יצא מחר ספק בכור. ואם כן מתמעט מגזירת הכתוב של עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק. אז אפילו שיטת הרמב״ם זה נכון, הגמרא צדקה כשהיא אמרה שלא יכול להיות מדובר בספק בכור, שנכון שספק בכור מותר בגיזה ועבודה, אבל זה עדיין ספק בכור. והתשובה היא שהרי בוודאי אין לפתור ספק בכור מטעם עשירי ודאי ולא עשירי ספק לדעת הרמב״ם, שראה כל הטעם שבחור פטור מן המעשר ראינו על משום דין קדושה שבא, כמו שדורשים יהיה קודש ולא שכבר קדוש. אבל בספק בחור, אף פי שיש לנו ספק במציאות אם היא בחור או לא, בכל זאת לעניין דין קדושה שבו אין לנו שום ספק, שבוודאי עכשיו אין בו שום קדושה, שראה התורה התירה אותה לכתחילה בגזע ועבודה, ואם כן פשוט שנחשב אפשר לחשב אותו כחלק ממעשר בהמה כמו שאר בהמות חולין, ולא שייך בו פטור של עשר עבדה ולא עשר יספק, מכיוון שאין לנו שום ספק לגבי הקדושה, זה נחשב לוודאי חולין. אז שוב קשה על הרמב״ם, אתה אומר ספק לכולה, ופה רואים שספק בחור זה לא לכולה, אחרת זה היה מתעשר עם שאר הבהמות, מוכח כדעת הרן והרשב"א שספקות אסורים מן התורה, ולכן גם ספק בחור אסור בגזע ועבודה מספק, וכיוון שנוהג בו דין קדושת בחור מספק, גם לעניין חיוב מעשר בהמה תלוי בקדושה נחשב ספק. והגמרא צדקה כשהיא אמרה שספק בחור אינו נכנס לדיר לתעשר משום שעשירי ודאי ולא עשירי ספק, זה באמת ספק, כי מספק אנחנו נוהגים בו קדושה ולא יכול להיכנס לדיר לתעשר. ונראה שכל מה שכתב השב שמעת איתה הוא על פי תפיסתו שעל ידי הפסיקה לכולה מסתכלים על החפצה כאילו הוא מותר לגמרי, לכן הוא אמר ש פה החפצה מותרת מותרת לגמרי. ולמה הגמרא אומרת שאי אפשר להסיר אותו? צריך להיות מותר להסיר כי זה חולין גמורין, החפצה מותרת לגמרי. זה קושיית השב שמעת איתה על פי תפיסתו. אבל אם נאמץ את הגישה של השער יושר של רב שמעון שקופ, נוכל לומר, אנחנו למדנו בשיעור הקודם שהוא סובר שהחפצה לא מותרת, זה רק ההנהגה לכולה, שמותר לנו להקל. אבל החפצה נשארת כמו שהייתה. נוכל לומר שנכון שספק תורה הייתה מן התורה לכולה. בכל זאת אם האמת שהוא בחור פתר רחם, בוודאי נקרא שכבר קדוש. אף על פי שלא עושרים אותו בגזע ועבודה, לפי שהחפצה הוא הכל פנים חפצה של קודש. ומה שהתורה לא חייבה להיזהר בספקות, אנו שלא הזהיר את תורה על גזע ועבודה כל זמן שאינו יודע איסורו, מכל מקום יש בו קדושה. יש בו קדושה. הקדושה לא פקה בכדי, הקדושה לא נעלמה סתם. זה שאנחנו לא יודעים אם אסור, זה לא אומר שהקדושה נעלמת. קהילות יעקב בבב מציע סימן חץ, וכן הרב גוסטמן מקונצרסי השיעורים המסכת קידושין עמוד 278 הביאו ראיה מדברי הר"ן בסוף פרק ראשון של מסכת קידושין, ומה שכתוב שם שההלכה היא בעורלה של חוץ לארץ שספקו מותר. כתב הר"ן שאין מכאן ראיה שבכל איסורין שאין הלכה משה מסיני ספקו אסור מן התורה, אחרת מה צריך הלכה מיוחדת להטיל ספק של הועלת חוץ לארץ? אבל זה לא נכון שאפילו אם נאמר כשיטת הרמב״ם שספק את דאורייתא מן התורה לכולה, בכל זאת אם אדם יודע שהוא איסור בוודאי אסור לתת למי שאינו יודע. ויעבור עליו שלפני עיוור. ואילו כאן בספק עורלה בחוץ לארץ מותר לתת. עד כאן דברי הר"ן. אז הר"ן רוצה לומר שזה שההלכה למשה מסיני שמקלים בספק עורלה, זה לא אומר בדרך כלל שמחמירים בספקות דאורייתא. יכול להיות שההבדל הוא שספק עורלה מותר גם לתת. אם אתה יודע שזה עורלה מותר לתת, ואתה יודע שזה עורלה אסור לתת. אם אתה יודע, סליחה, שזה עורלה מותר לתת, צדקתי בפעם הראשונה, מותר לתת. אבל אפילו לפי הרמב"ם שספק דאורייתא מן התורה לכולה, אם אתה יודע שזה איסור, אסור לתת לחבר. מבואר שאף על פי שספק דאורייתא לכולה, מכל מקום זה נקרא מכשול, ונותן לחברו, אבל לפני עיוור לא תיתן מכשול. והיינו, משום שאף על פי שלא הוזהר הגברא להיזהר בספקות, בכל זאת החפצה נקראת חפצה דאיסורא, ואוכלה, מי שאוכל את זה נחשב שנכשל בדבר איסור. אז ראינו פה את היסוד הזה לחלק בין החפצה לגברה. אין שינוי בחפצה, החפצה נשארת אותו איסור, אותו ספק, רק לגברה מותר להקל. והשב שמעת איתה שהוא סובר שיש שינוי בחפצה, שהחפצה הופכת להיות מותר במקרה של ספק, זה לא קרב שמשקות. ועוד אחרונים, רב אלחונן ועוד, שהם סוברים שזה רק הנהגה בגברה, ששמעת את העקבי ונאמן לשיטתו, שיש באמת שגם החפצה מותרת. בפרק ג' הוא מקשה על הרמב״ם כך: נחלקו רב ושמואל בעניין סריס ואילונית, שידוע שהמביא שתי שערות מיוד ג' שנים ואילך באיש ומיוד ב' שנים באישה, הרי זה נחשב גדול ומאותה שעה ומתחייב במצוות. אבל כל זמן שלא הביא שתי שערות הוא נחשב קטן, אף על פי שכבר הגיע לכלל שנים, ואפילו מגיע ל-35 שנים לא הביא שערות, הרי זה קטן. ומה דברים אמורים? כשלא נודו בו סימני סריס בזכר וסימני אלנית בנקבה, אבל אם נודו בו סימני סריס, אז הרי זה נחשב גדול לכל דבריו, ומחויב מצוות מן התורה אף בשביל להביא שערות כלל, ובלבד שיהיה לכל הפחות בין 20 שנה. אבל קודם 20 שנה, אפילו אם הביא סימני סריס, אין מחזיקים אותו כגדול אלא ממתינים לו. אם יביא שתי שערות קודם גיל 20, הרי נתברר שאינו סריס ומחשים אותו כקטן עד עכשיו. ואם לא הביא שערות עד גיל 20, הרי זה סריס. מה שנקטנו 20 שנה זה על ליבת בית הלל במשנה בנידה, אבל דעת בית שמיים י' ח' שנה הוא נחשב סריס, דעת רבי אליעזר 20 שנה בזכר, דברי בית הלל, ו-18 שנה כדברי בית שמאי. אז מה למדנו? למדנו שעד גיל 20 לא יכול להיות סריס, או עד גיל 18. ונחלקו רב שמואל לעניין בן י' ח', זה באמת בת י' ח', אבל להשתמש בדוגמה של זכר שנמצא סריס, ממתי מחשיבים אותו לגדול? רב אמר, נעשה סריס למפרע. היינו, שעכשיו הגלי מילתי למפרע, מילתי למפרע שהיה גדול כבר מגיל 13 יום. זו בת 12. ולכן, אם אכלה חלב מיוד בית שנים ואילך, הרי חייבת על אכילתו. שמואל אמר, שאינו נחשב סריס, אלא מכאן לאבא. אישה שנתגלו בו סימני סריס, אבל טרם שנתגלו בו סימני סריס, היה קטן ועטור מן המצוות, ואינו חייב על אכילתו. ביקשו התוספות לדברי רב, ואיך ייתכן שילקה הסריס על אכילת חלב למפרע, הלא בשעת ההתראה, היה ספק שם יביא שתי שרות קודם שיגיע להיות חד שנה, ונמצא שקטן היה עד אותה שעה, ואם כן התראת ספק היא ואין לוקים עליה... אז איך נותנים לו מלכות? זה התרת ספק. ותרצו התוספות שלא נחשב התרת ספק במקרה כזה, מכיוון שעכשיו על כל פנים מגלי מלטה למפרע שהיה בוודאי גדול באותה שעה. עכשיו מגלי מלטה שבאמת היה גדול, אז זה לא התרת ספק, זה התרת... אנחנו לא ידענו, אבל המציאות הייתה שהוא היה אז גדול, אז זה לא התרת ספק. ואם נאמר מקשב שהשמעתת שהספקות מותרים מן התורה, אם כן עדיין יהיה קשה, איך מתחייב מלכות והלא באותה שעה שאחר חלב היה ספק קטן ומן התורה היה זכאי ורשאי לאכול חלב לכתחילה? אם כן, אף על פי שנתברר אחר כך למפרע שהיה גדול באותה שעה ונעשה איסור על ידו, בכל זאת הרי בשעת הספק היה מותר באכילת חלב, ואיך ילקה על אכילת היתר? עד כאן דברי השב שמעתת. עכשיו אם נאמר כמה שכתב בשער היושר שגדר ספק הדאורייתא לכולה, היינו שהתורה לא אסרה לאדם להכניס את עצמו אל בית הספק, אבל במקום שפגע באיסור הוא עובר על זה ונענש. אם כן, מדוע כתב ששמעתת שהוא זכאי ורשאי באכילתו ולא ילקה אם פגע באיסור? הוא אומר ש מתברר שהיה מותר לו באותה שעה לאכול, כי הוא עוד לא הגיע, עוד לא ידעו שהוא סריס, הוא זכאי ורשאי לאכול חלב לכתחילה. לפי השער היושר אי אפשר לנסח כך, להתנסח כך. למה? כי הוא לא זכאי ורשאי לפי השער היושר, כי אם מתברר שהוא באמת היה סריס, היה אסור לו. ואין קושיה למה הוא לוקה. מתברר שהוא עבר על איסור ומגיע לו מלכות. אלא מה רואה מכאן? שהשב שמעת את התפס שהאיסור, ההיתר, זה היתר מוחלט. הוא באמת, עד שמתברר שהוא סריס, מותר לו לכתחילה לאכול. הוא במצב של ספק. לכן הקושיה היא איך לוקים. מותר לו ב-100% לאכול? אין פה שום איסור? אז לכן הוא הקשה, אז למה הוא לוקה? אם הוא היה לומד כמו השאר היושר, הוא לא היה מקשה את הקושיה הזאת. למה הוא לוקה? הוא לוקה כי הוא מתברר שהוא עבר על איסור. הוכחה נוספת שהשמעת את הולך לשיטתו בפרק בשמעת א' פרק ד' כתב שהשאלה אם ספק הדאורייתא מן התורה לכולו או לא היא מחלוקת אביי ורבא בחולין דף י' שם כתוב בי מיני רבי אבא מרב הונה בזף ונטל בני מאה ימהו פירוש שחט בהמה ולא בדק בני המאיים שלה בסימני תרפות ובא זאב ונטל בני המאיים בשינה ואחר כך נמצאו שכשהם נקובים מה הדין? האם חשין אנשם במקום נקב ניקב? היינו אף פי שבידוע שנקבים נעשו על ידי הזאב מכל מקום שם יש לנו לחשוש שהמאיים כבר היו נקובים תרם שנלקוחו על ידי הזאב והבהמה טריפה ובאותם הנקבים שכבר היו נעץ בהם הזאב שיניו כשלקחם ומשום כך לא נמצאו בהם עוד נקבים אחרים האם חוששים לקח או לא? אמר לי אין חוששים שם במקום נקב ניקב, אלא תולים שהנקבים נעשו על ידי הזאב בלבד, והבהמה כשרה. וכשר רבי אבא לרב הונא, ממה שלמדנו בברייתא, בתוספתא, ראה ציפור המנקר באבטיח ונמצא נקב, במקום הניקור, חוששים שמה במקום נקב ניקב היינו, מפני שאסור לאכול אבטיח נקוב מחמת סכנה, שם על ידי נחש ניקב ותיל הנחש ארס בתוך הנקב ולכן אף הפי שראינו הציפור מנקרת במקום הנקב ומסתבר שעל ידה ניקב האבטיח מכל מקום חוששים שם כבר היה אבטיח נקוב קודם שנקרא בו ואסור לאוכלו משום סכנה אם כן אותו עיקרון קיים בעניין זאב שנטל בני מאיים למה לא נחשוש שם במקום נקב ניקב כמו שחוששים לגבי ציפור וקשה לרב הונה אז במקרה של ציפור אנחנו חוששים שם הכפר היה ותיח נקוב קודם הניקו ואסור לאכול בשום סכנה נחש למה לא אומר גם לגבי זאב שנטל בני מאיים נחשוש שם מקום נקב ניקב כמו שחוששים לגבי ציפור קשה לרב הונה תחיץ רב הונה מי כמדם את איסורה לסכנתה סכנה שייני דחמיר הסכנתה מאיסורה אי אפשר לדמות איסור לסכנה סכנה שונה שחמורה סכנה מאיסור ולכן אין לך להביא ראיה מדין גילוי שהוכשש סכנה בעניין טריפות שהוכשש איסור כשהרב על הרב הונה, מה ישנה ספק סכנה לחומרה, ספק איסור הנמי לחומרה, שלדעת רבה אין אף גמינה לדינה, בין סכנה לאיסור, ואפשר ללמוד מזה על זה, שכמו שבספק סכנה הולכים לחומרה, גם בספק איסור דורייתא, גם כן יש לנו ללכת לחומרה. ביקשה באי לרבה ולא שייני, וכי אין אף גמינה לדינה בין איסור לסכנתא, ואילו ספק תומה ברשות הרבים ספקו טהור, ולא ספק תומה ברשות הרבים, הוא ספק דור, ספק הדאורייתא, ואף על פי כן אז לינה לכולה, הולכים לכולה, ומתארים מספק, ואילו ספק מים מגולים אסורים משום חשש סכנה, שמתיל נחש ארס בתוכם, הרי רואים שבסכנה מחמירים יותר מבאיסור. ואם כן, רב הונא צודק שאין להביא ראיה מדין סכנה לדין איסור, סכנה באמת חמורה מאיסור. ודוחה רב לעולם, דין סכנה ודין איסור שווים הם, שבשניהם מחמירים מספק. אלא שם לגבי ספק תומה ברשות הרבים, שמתארים מספק, הלכת הגמירה למסותה. זה גזירת הכתוב הוא, לגבי תומה שלומדים מסותה שנסתרה, שהתורה תמאה אותה מספק. מה סותה ברשות היחיד, שהרי ברשות היחיד נסתרה? ודווקא באופן זה, התורה מתמאת אותה מספק. אז כמו שסותה ברשות היחיד, אף תומה ברשות היחיד. אפילו לעניין ספק תומה, דווקא ברשות היחיד תמי מספק, אבל ברשות הרבים טהור, כיוון שאינו דומה לסוטה. אז לומדים תומה מסותה, והסיבה שמקילים בתומה ברשות הרבים כי לומדים ספק תומה מסותה, והסיבה שמקילים ברשות הרבים משום שבסותה גם היא תורה ברשות הרבים. אז נכון שאפשר להשוות, אומר רבה, בין סכנה לאיסור, בשניהם אנחנו מחמירים, רק לא בתומה. בתומה לומדים מסותה, סיפור אחר. ולכאורה יהיה קשה לרבה, מה פירוש התירוץ? אתה מלכת הגמיר אלא מסותה. נכון שלומדים מסותה, אבל למה לא נלמד לכל התורה כולה שמקילים בספק איסור כמו שמקילים בסותה? ואם כן, חוזרת קושיית הבעיה למקומה. כי הבעיה רצה לומר שיש חילוק בין איסור לסכנה. כי רואים לגבי תומה שמקילים, ואפשר ללמוד לשם מכל התורה כולה. לכן מפרש רש"י, וברכת הגמיר למסותה דרשות הרבים ספקו טהור וגזירת הכתוב הוא דרשות היחיד לחומר הזלין בכל ספק איסור הנמי בא אלה מאיזה לחומר השם יעבור. דהיינו שכוונת רבה שזה צריך להיות גזירת הכתוב לגבי תומה, ולא לומדים לעניין שאר איסורי תורה, שהרי בדין תומה עצמה במקרה שהספק היה ברשות היחיד, הולכים לחומרה לתמי מספק. ואם כן, על כורחנו, מה שמתארים ברשות הרבים הוא גזירת הכתוב, גבי תומה דווקא, ואין ללמוד ממנו שם מקומות. פה רואים שהכללים משתנים. ברשות הרבים תמיד טהור, ברשות היחיד תמיד טמא. אז זה משהו מיוחד, גזירת הכתוב מיוחדת. אבל זה לא קשור לשאר מקומות, לא לאיסור, לא לסכנה. באיסור וסכנה אנחנו נחמיר תמיד. זה רבה. כתב השב שמעת את השרבה סובר, ספקה דאורייתא וחומרה מן התורה, לכן הוא מדמה איסור לסכנה, שכמו שבספנה ספקו להחמיר, שאם יעבור ויקשר בסכנה אין לו מציל, כך גם באיסור חוששים שם יעבור ואין לו מציל. אבל הבית סובר שספק מותר מן התורה, ומשום כך באיסור לא שייך לחשוש שם יעבור, שאפילו כלפי שמה יגליה שזה איסור, אינו עובר בשום איסור, כיוון שספק מותר מן התורה. אבל בסכנת ספק עוד להחמיר, שאם יעבור במקום סכנה אין לו מציל. ואין שם שהוא מוכיח שאנחנו פוסקים כאביי, ולכן הוא פסק, ולכן הרמב"ם פסק להלכה שספק מותר מן התורה. זה בעצם מחלוקת המוראים, ורמב"ם פוסק כמו אביי. מבואר מכל זה ששב שמעת איתה היה פשוט לו שמאן דאמר ספק מן התורה הוא היתר גמור, ואפילו כלפי שמע יגל שזה אסור, מכל מקום לא עבר כלום, כי הוא אמר שזה מנוגד לסכנה. סכנה חייבים להחמיר, כי אם זה סכנה מה יציל אותו? כי שמרתי את ההלכה שמותר להקל, אבל סוף סוף זה רע. אבל ספק איסור לא, עשיתי את מה שכתוב בתורה, לא עברתי שום איסור. אבל השב שמעת אתה לא היה לומד כך, כי השב שמעת אתה אומר, השער היושר אומר, סליחה, שיש באמת איסור, אם אדם פגע באיסור עבר איסור, אז באמת אפשר להשוות ל... אפשר להשוות, אפילו מה די אמר ספק דאורייתא לכולה, אפשר להשוות את זה לסכנה, כי סוף סוף הוא עבר, מה יציל אותו? אז כמו שמחמירים בסכנה, כך צריכים להחמיר פה. אבל אסיף שמעת אתה לא למד כך, לומד שפה מקילים. למה מקילים? כי יש הבדל עקרוני בין סכנה לאיסור. באיסור אם אדם עבר הוא לא עשה שום דבר, כי מותר לו להכר במקרה של ספק, no harm done, אין כאן שום נזק, שום דבר לא קרה, הוא לא עבר שום איסור. ואילו סכנה, אם הוא אכל את הרעל, הוא באמת מסתכן. אז שיטת השב שמעת את השוב, שכשאדם עובר על איסור במקרה של ספק דאורייתא לכולה, הוא לא עשה שום דבר רע. אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור החשוב הזה בפעם הבאה, ברצון שנזכה ללמוד ולעמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תמות תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום שלום אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.